בוקר או צהריים טובים לכל החברים. החלק הגדול הראשון של ההגדה מסתיים במילים ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. והפסוק הזה הוא פסוק מאוד מאוד חשוב. אנחנו רואים כמה שזה היה חשוב לקדוש ברוך הוא כל הזמן להדגיש למשה רבנו ולעם ישראל את העניין של הרכוש הגדול. והסיבה היא, כפי שהסברנו אתמול, שיציאת מצרים זה לא אירוע שמצטמצם בגבולות עם ישראל. כי שעבוד מצרים והיציאה ממנו זה סיפור שמשקף את הסיפור של הבריאה כולה. היינו אתמול, ויש עוד מה להאריך בזה כמובן. והרכוש הגדול שמוציאים ממצרים זה כמו שנאמר הרווח הגדול של כל השעבוד. כי אם בעצם אנחנו נפלנו לבור של מצרים ומישהו חילץ אותנו מהבור, אז לא הרווחנו כלום. היה לפני כן טוב, נפלנו לבור ועכשיו הציעו אותנו למקום הטוב שהיינו לפני כן. אבל אם באמת אנחנו מבינים שכל הירידה למצרים היא משקפת את התהליך של עצם בריאת העולם, של ירידת השכינה לתחתונים, וכאן הנשמה של העולם שמיוצגת על ידי כנסת ישראל נמצאת בתוך המיצרים, אז כנראה שיש תפקיד גם לירידה אל החומר, וזה הרכוש הגדול, שכפי שהסביר הארי, וזה מאוד פשוט בכל המקורות, שהרכוש הגדול זה בעצם הניצוצות. לפי כל התורה הקדושה של הארי, כל הירידה של העולם למטה, מתוך העולמות האינסופיים, זה משום שלמטה יש המון, משום שכשיורדים למטה, מרוויחים את ההתאבות, את הירידה על החומריות, ולשם יש ניצוצות, צריך ללקט את הניצוצות, ולהפוך אותם לכלים גדולים שיכילו את האור האלוקי. זה סיפור גדול, אבל ברור לזה רומז הפסוק, ואחריכם יצאו ברכוש הגדול, שעוסק לא בגאולה של עם ישראל, כי אנחנו יכולים לצאת בלי הכלי כסף וכלי זהב והסמלות והרכוש הגדול, יכולנו לצאת, אבל היציאה והרכוש הגדול פירושה שאנחנו עוסקים בגאולת מצרים, כלומר בגאולת העולם התחתון, בגאולת הבריאה כולה, ובזה, בחגיגיות של המילים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, אנחנו מסיימים את כל החלק הראשון של המגיד, ועכשיו יש לנו הפסקה, מכסים את המצות, מרימים את כוס היין, ועוברים לשירת והיא שעמדה לאבותינו. שירה נאמרת על היין, לכן אנחנו מרימים את היין. כשמרימים את היין, מכסים את המצות, כמו תמיד. שכשיש יין מולך, אתה מכסה את המצות, ולא ניכנס לזה. ובאמת, והיא שעמדה, זה קטע של שירה, העובדה שהוא הולחן, ואינני יודע כמה לחנים יש לה. והיא שעמדה, אני חושב שבלי שום הגזמה, יש לו לכל הפחות 10 לחנים. אז מכאן שצריך לשיר את הקטע הזה. אפשר גם קצת לעמוד, להתמתח, ואז מתחילים את הסיפור עצמו, צא ולמד. טוב, אז עכשיו נעבור לסיפור של יציאת מצרים. סיפור של יציאת מצרים מסופר בהגדה, לא דרך ספר שמות, דרך פרשת שמות ואירה בו, שם זה כאילו השידור החי של יציאת מצרים, אלא דרך ספר דברים, ולא סתם דרך ספר דברים, אלא דרך מצוות ביקורים. ומה קורה במצוות ביקורים? אומרת התורה, כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך, ויהיה לך בוסתן של עצי פרי, משבעת המינים כמובן. ואז כאשר העצים ייתנו את פריים מחודשי הקיץ, אסוף לך את הפירות, חלק מהפירות, אל התנה, ולך עמם אל ירושלים, ותן אותם כמתנת כהונה לכהנים. שיוכלו פירות שגדלו בבוסתן שלך. אבל בטרם תביא את הפירות אל הכהנים, עמוד עם הסל לפני השם אלוקיך, ליד המזבח, ואמור תודה. אבל לא תודה, מילה קצרה כזאת, אלא ספר מאיפה באת ואיך הגעת עד הלום. הפירות ואתה העומדים אל נוכח השכינה, מספרים סיפור. תשמיע, תגדיל את הווליום של מה שמספרים הפירות. הפירות מספרים על טובה של ארץ ישראל, שאתה יושב בה זה עשרות ואולי מאות שנים. ובכל שנה כשהפירות יוצאים, אתה מרגיש את ההתחדשות של היותך בארץ ישראל, בארץ הפירות. ואז אתה אומר את סיפורו של העץ, ואתה חלק מהעץ, את סיפור השורשים. וסיפור השורשים הוא הסיפור של ארמי עובד אבי. אתה מספר את סיפורו של עם ישראל שהגיע עד הלום. בסיפור הזה יש חמישה פסוקים. ארמי עובד אבי וירד מצרים ויגור שם וכולי. וירא אותנו המצרים וכולי. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו וכולי. ואז פסוק היציאה, ויוציאנו השם מצרים ביד חזקה, בזרוע נטויה, במורה גדול, באותות ומופתים. זה הפסוק הרביעי. יש גם פסוק חמישי. ויביאנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת. והנה, המגיד שלנו, סיפור ההגדה שלנו, הוא בעצם מסופר על רקע ארבעת הפסוקים הראשונים. וזה נורא מעניין, כמו שיש ארבע כוסות, ותמיד אנחנו רואים שארבע כוסות קשורים לארבע לשנות גאולה, ויש כוס חמישית, וזה כנגד והבאתי. אז אותו דבר, יש בעצם חמישה פסוקים, אבל אנחנו לא מספרים את הפסוק החמישי שעוסק בארץ ישראל. אנחנו עוסקים בארבעת הפסוקים שמדברים על השעבוד והיציאה ממצרים. כי בלילה הזה אנחנו עוסקים ביציאה ממצרים, ולא בהגעה אל ארץ ישראל. למה? לא נדבר על זה עכשיו. ובכן, כיצד יסופר הסיפור של סיפור יציאת מצרים? הוא ייקח כל פסוק מארבעת הפסוקים שנקרא ביקורים, וכל ביטוי בפסוק, לפעמים כל מילה או כל ביטוי, נפתח אותם בדרשה. זה מזכיר קצת כמו במחשב, בתוכנת החלונות, שאנחנו בעצם לוחצים על מילה במחשב, ונפתח לנו שער למסך חדש. וכך קורה בדרשות של ארמי עובד אבי. אנחנו בעצם קוראים בהתחלה פסוק שלם, כן? ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. ואז, אחרי הכותרת שהיא הפסוק הראשון, אנחנו נלחץ על כל מילה בפסוק ונפתח אותה, ונשמע לדרשה של חכמים, כאשר רוב הדרשות, רובן ככולן, זה בעצם ישלחו אותנו, חץ ישלח אותנו לפסוק אחר, בדרך כלל בספר שמות, בדרך כלל. זאת אומרת שבעצם אנחנו מסתכלים מהסיפור של בן הארץ על השידור החי של פסוקים בספר שמות. המשמעות היא, כמו שאמרנו, שסיפור יציאת מצרים הוא סיפור דחוס, שכל האורות היו בתוכו, והדורות הולכים וחושפים את האורות האלה. ממבט הדורות אני מגלה איזשהו צופן שהיה בסיפור יציאת מצרים. לסיום היום צימוק קטן. אחד הדברים העניינים זה הפתיח של כל הדרשות. הפתיח הוא, עוד לפני הפסוק הראשון, כאילו מתחילים עם צא ולמד, דורשים את המילה ארמי עובד אבי לפני שהקריאו אותה. אבל זה מתחיל במיתוי צא ולמד. אז אני לא יודע איפה בחזל יש דרשות שמתחילות בצא, יכול להיות שיש, אבל גם אם יש, בטח זה נדיר. אז מה זה צא ולמד? זה ביטוי נחמד, מה המשמעות שלו? אז לי זה מזכיר את הפסוק של יעקב אבינו, שנפתח בפרשת ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ואז הוא מגיע אל לבן הארמי. אז ככה מתחילים, גם אנחנו כביכול עכשיו יוצאים מבאר שבע, יוצאים מהחלום של יעקב, בבית אל או בהר המוריה, ואנחנו הולכים אל הגלות המרה, מתחילים אותה עם יעקב. צא ולמד, וביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. המשך יום נעים, שלום לכולם.